קראנו את הפרשת החלומות, והרב יהודה מציין תקו בפנים בדף 173, הוא אומר יש שנים שבהן פרשיות החלומות וקדושים נקראות יחד, כי כשיש שנה מעוברת אנחנו קוראים לא ביחד, וכשהשנה לא מעוברת, כשהשנה מעוברת אז יש לנו את הזמן יותר, ואז לכן הפרשיות נפצלות. לכן אומר הרב, יש שנים שבהן הפרשיות החלומות וקדושים נקראות יחד, ולאמיתו של דבר כל הפרשיות המקוברות שייכות זו לזו. כן? כי יש תמיד חוט חורז את כל הפרשיות כולם. לגבי פרשתנו הדבר בולט במיוחד. הן המחוברות על ידי עניין העריות, שמופיע הן בחצי האחרון של החרמות והן בתחילה של פרשת קדושים. כן? והרב אומר שאין עונשים אלא אם כן מזהירים. יש כלל, משל, כן? שאין עונשים אלא אם כן מזהירים. התורה לא תבוא להעניש אדם, זה גם כלל מוסרי חינוכי, שאתה לא מעניש לילד ולתלמיד ללא שהזהרת אותו. צריך להיות פייר, מבחינה מוסרית צריך להיות ישר. אדם שלא יודע, לא מוזהר, לא יודע שיבוא עליו עונש, אז אתה לא יכול לבוא פתאום ולהעניש אותו, אלא אתה צריך להזהיר אותו, להגיד לו מה משמעות המעשה שלו, ומתוך כך הוא לוקח אחריות על המעשה. התורה פה בסוף פרשת החרמות היא אומרת לנו כמה איסורי ערווה, ולאחר מכן יש בכל פרק י"ח, כן? לאחר שהתורה אומרת את ההתחלה, מתוך שהיא מתארת את קדושתם של ישראל, את מדרגתם של ישראל, זה גם גישה. וידבר השם אל משה לאמור, וישראל ואמרת להם, אני השם אלוקיכם. תדע לך מי אתה. אתה יש לך אלוקים. אז זה כבר מעלה את כל החשיבות שלך, מזה שאני השם אלוקיכם. לאחר מכן, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, בחוקותיהם לא תלכו. למה כל זה? כי אני השם אלוקיכם, כי אתם בעלי מדרגה חשובה שמובדלים ממצרים, שהם מושחתים בעבודה זרה, וכנען נקנען מושחתים בעריות, ככה אומרים הראשונים. וממשיכה התורה ואומרת לנו, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני אדוני אלוהיכם. אז שוב פעם, אני השם אלוקיכם, מצד תדעו לכם מי אתם, ושמרתם את חוקותי, את משפטי אשר עשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. אחרי כל זה, איש איש כל אל כל שער בצרו לא תקרבו לגלות ערווה, אני אשר. ערוות אביך וערוות אמך לא תגלה אמך, היא לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אביך לא תגלה ערוות אביך. ערוות אחותך בת אביך או בת אמך, מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותה. וכל הפרק הולך ומשתלשל עד שהתורה ממשיכה ומגיעה ל... ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תחלל את שם אלוהיך, כי בזה אתה מחלל את שם אלוהיך, אני השם. ואת זכר לא תשכב וכו', זה דברים שנוראים שאפשר לעשות, וזה שאנחנו מתדמים לגויים. ואז יש בסוף הפרשה בפסוק כ"ח, ולא תקי הארץ אתכם בתמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ובזה אנחנו מסיימים את הפרשה. כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות העושות בקרב עמה, ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחוקות התועבות אשר נעשו לפניכם, ולא תתמאו בהם אני אשר לוקחם. יש פה עניין של תומעה. תראו כמה פעמים בא ואני אשר לוקחם, אני אשר לוקחם, אני אשר לוקחם. רש"י אומר בסוף לא תתמאו, לא תתמאו בהם אני אשר לוקחם, האם תתמאו איני אלוקחם ואתם נפסלים מאחריי, ומה הנאה יש לי בכם ואתם מתחייבים כליה, כך נאמר אני אשר לוקחם. כאילו יש פה עניין של יחד. ואז מתחילה פרשת קדושים. בפרשת קדושים יש לדבר השם משה, לדבר כל בני ישראל, אמרת להם קדושים תהיו קדוש אני אשם לוקחם, איש אמו ואביו תראו את השבלותי תשמרו אני אשם לוקחם, אל תפנו אל האלים. ממשיך הפסוק עד פסוק ו, ביום זברכם אם האכול יאכל ביום השלישי פיגולו ואוכליו בנו יישא, כי את קודש השם חילה ונחרטה נפשה עם העמיה. עכשיו יש ובקוצריכם, תכף אני אסביר את כל זה, בקוצריכם את קצירתכם לא תחלה פי הצדך, זה מצוות מתנת עניים. תרמך לא תעולל ופרד קרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם אני אשם לוקחם. כל זה נאמר בשביל אגב, כן, בשביל לומר לנו שהכסף שלך הוא לא שלך. יש כסף שלך שהוא לא שלך, יש כסף שלך שהוא לעני. לכן גם התורה אומרת שפאת צדך לקצור ולקט קצירך לא תלקט, כן? לא תחלה פאת צדך לקצור, כלומר שאתה משאיר לו בתוך הקרקע. למה? כי כדי שיבוא ויקח כמו בעל הבית. מה עושה בעל הבית? הוא בא וקוצר את השדה, נכון? אז גם אני יבוא ויקצור. כמו שהבעל הבית עושה, כך הוא בעל הבית על הפאה. פאה צדיקה, כן? לא תקצור. לא תקצור אותה, מדוע? כי כדי שהמצווה יכולת להגיד, אני אעזור לעני, אני אקצור ואני אשאיר לו בצד. לא. נאמר, כן? ובקוצריכם וקצירתכם לא תחלה פאה צדיקה לקצור. אסור לקצור.
כן, הוא חייב לעבוד. ולקט קצירך
לא תלקט.
גם הוא חייב לעבוד.
ואז מתחילה אחר כך, כן? חרמך לא תעולל ופרד קרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני אשם לוקחם. עכשיו, כל פעם שכתוב אני אשם לוקחם פה, אומר רש"י, אני אשם לוקחם, נאמן, אומר הנה, אני אשם לוקחם, דיין נהי פרה, ואיני גובה מכם אלא נפשות, שנאמר אל תגזול דג וכולי, כי השם יריב ריבם מגומר. כל פעם פה שכתוב אני השם אלוקיך, הנה לא תגנבו וכולי, וחיללת את שם אלוקיך, אני השם. מה אומר רש"י? פסוק י"ב, לא, פה הוא לא אומר אני השם, לפני עיוור עושה מכשול ויראת מאלוקיך אני השם. זה הכלל, כל מקום ומקום שיאמר אני השם, אז יהיה ההזהרה הזאת שאני נאמן לפרוע את העוון ואת העוול לעושה הפועל. אומרת התורה, הרב פה מציין, בואו נחזור לדברי הרב, אומר לנו אין עונשים אלא אם כן מזהירים. אני עכשיו נעשה שיעור, אם אפשר להתקשר יותר מוכן. התורה אם כן אזהרה אחרי לאחר מכן היא יכולה לבוא ולהעניש. זה הכלל שמופיע בסנהדרין ודף נ"ו ועוד. אז אומר הרב פה, גילוי עריות הוא משלושת הדברים היותר חמורים שבתורה, שהם ביערי ועל יעבור. כל אחד מהם הוא שקול כנגד כל התורה, הוא בחינת יחד, כן? חד ודרק. כן? מה הכוונה חד ודרה? אתה לוקח כל איסור ואיסור, כל איסור ואיסור, אתה מוצא בו משהו מיוחד במינו. ונפרט. לגבי עבודה זרה, אין צורך בעצם.
מדוע? מדוע?
הדבר הזה הוא במהות כל השתלשלות התורה נובעת מזה. לכן כאשר אנחנו נדבר על עבודה זרה, אז העבודה זרה היא באה כנגד, היא התרסה כנגד אני השם ותיכה, היא באה בהפך הגמור, היא באה לסתור. זה לגבי איסור עבודה זרה. מה לגבי איסור שפיכות דמים? מה נאמר? איסור שפיכות דמים לעצם הקיום של האדם. הרי מי הוא זה ואיזה הוא שיש לו מפתח לחיים? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן חיים, נותן חיים. אתה בא ואתה מתיימר גם כן להתערב בחשבון האלוקי הזה, זה מעשה חמור ביותר. אתה לוקח את החיים לאדם, זה אין גניבה גדולה מזה, גם שאתה פה מתערב בסדר הדורות. כי האדם הזה, מי אומר לך שלא ישתלשל ממנו ככה וככה וככה דורות? ואתה מתערב בסדר, אתה עושה מעשה שלא יעשה כמובן. לא צריך להסביר. אז עבודה זרה, אומר הרב, היא נלמדת מהפסוק בכל נפשך. עבדת את השם, בכל נפשך ובכל נפשך. גילוי הריות נלמד מן הפסוק העוסק ונערה מאורתה, כאשר יקום איש על רעהו, כן, ורצחו נפש, כן, הדבר הזה. ולעומת זאת, שיחות דמים אין צורך בלימוד מפסוק זה, אלא היא סברה מעל כל הפסוקים. מי חזית דדמה דידך סומה קשה, אומרת הגמרא בסנהדרין. האם ראית את דמך יותר אדום מדמו של הזולת? כלומר, זה ביטוי, נכון? אתה, יבוא אדם ויגיד לך, תהרוג אותו, אם לא אני אהרוג אותך. מה אתה חייב לומר? תהרוג אותי, אני לא אהרוג אותו. למה? כי מי אומר שדמך יותר אדום, הכוונה יותר שווה מדמו לזולת? למה אתה נותן לו, כן? אתה אומר, כדי שאני אחיה, אני ארוג אהוב. לא, לא ולא. אין דבר כזה. אז אנחנו רואים ששפיכות דמים היא מעל הלימוד. לא צריך פסוק. זה סברה. זה סברה, אמנם הסברה היא אנושית, זה לא דבר השם, אבל יש לה חוזק גדול, בריאות גדולה, הסברה הזאת. לכן, מי חזית זה דמה לידך סומת כפה. כל אחד משלושת העניינים האלה, כן? וכל אחד ואחד הוא יסוד בפני עצמו. עכשיו, מתוך כך אנחנו מגיעים, הרי אנחנו רצינו לראות את הקשר שיש בין החרמות שמסיימת בגילוי עריות וקדושים שממשיך בענייני עריות. קדושים דיוק, כן? אז פה יש דבר שלפני שאנחנו נגיע לעריות, יש הרבה לפני את העניין של הצניעות. איך אנחנו מגיעים לפריצות כזאת שפתאום אנחנו צריכים להתעסק בדיני עריות? איך זה מתחיל? זה מתחיל מהצניעות. אז צריכים להגדיר מה זה צניעות. אתה רוצה לשמור את החברה שלך מהאבון הזה של העריות, שהוא כל כך נורא, עליך לעבוד על הצניעות. אל תחכה שזה יהיה כבר חטא נורא והיום, שהוא עומד בהפך הגמור של הטבע הישראלי. תפס כבר באיפה שהשורש של הגלישה הזאת, של ההידרדרות הזאת. שם תטפל, כי שם קל לטפל. שם קל יהיה לך, בשביל זה צריך להבין את היסודות הפסיכולוגיים המבססים את השיטה הזאת. ואז אם אנחנו מנתחים מהי צניעות, על פי השקפת התורה, הצניעות היא באה בהרבה היבטים בתורה. יש הרבה איסורים, יש הרבה איסורי דאורייתא, איסורי דרבנן, יש הנהגות, יש גם גדרים של אחרונים שבאים ואומרים זה מותר וזה אסור לפי המצב שלנו היום. אם נבין טוב מה זה צניעות, לא נצטרך להתמודד עם העריות, וגם נדע היטב, נהיה כל כך רגישים לצניעות, שלאחר מכן כל דבר שבעריות זה לא יתקבל על הדעת. כן? אם בנות ישראל ילמדו מה זה צניעות, אז ודאי שהעריות לא יגיעו, גם אם הן נכשלות קצת בענייני צניעות. אבל אם הצניעות היא דרוסה, לא ידוע מה מקורה ומה חשיבותה ומה, אז מסתכלים בסרטים ורואים את התמונות ומתלבשים כמו הגויים, מקבלים את הסחורה של הביגוד מפריז ולונדון ורומא, וזהו, הקלקול הוא פה בטיסה אחת, בתעופה אחת. ככה מלאך המחבל את כל היסוד של התארה בישראל, הוא בתעופה אחת נמצא פה. זה נקרא כל התרבות הזאת של תרבות הבידור ותרבות הדיבור ותרבות כל זה למעשה בגלל הסילוף של המילה תרבות. כי התרבות זה לא מה שהם מדברים כל הזמן בעיתון וברדיו ובטלוויזיה, שזה התרבות. זה באנגלית אומרים entertainment, נכון? זה לא, בעברית אין מילה כזאת, entertainment. זה לא, היום כל התרבות הפכה להיות entertainment. צריך לתת את הדעת. צניעות, טהרה וצניעות אין באופן מיוחד. ההפך של הפריצות היא החוצפה. צריך לדעת. הצניעות
דקטינית.
לא חשוב,
ניעות כן,
כן, לא נורא, אני לא רוצה להיכנס לזה, אמרתי לכם. אני רוצה להתמקד על העניין הזה כי הוא יסוד גדול. התארה והצניעות, אם אתה מחפש את מה זה תארה, תארה זה לא להיות פרוץ, והצניעות כנגד זה, סליחה, אדם שהוא צנוע הוא לא מתחצף, הוא מתבייש, הוא ביישן. ביסוד של הצניעות יש גם את הביישנות. לכן אנחנו אומרים שעם ישראל מצטיין במידת הביישנות. כן? גומלי חסדים, אנחנו גם רחמנים, גומלי חסדים וביישנים. זה שלושה סימנים של האומה הזו. לצערי הרב יש לי עכשיו תיק. אז אומרת אומר ההיגיון שכאשר אנחנו נמצאים בעולם הפריצות והחוצפה, אם אמרתי שהסימנים של אומתנו זה בישנות וזה מיעוט חסדים וזה בישנים רחמנים וגומלי חסדים, אז ודאי ודאי שמקורה של הפריצות הזאת היא בגויים, כי הטבע שלנו לא כזה. זה הטבע שלנו. אם הטבע שלנו הוא להיות צנועים, אדם שהוא פרוץ, אדם שהוא מתנהג בגסות כזאת, זה לקוח מהגויים. צריך אולי לברר למה הוא לקח את זה מהגויים. יכול להיות שהוא שבוי, יכול להיות שהוא שבוי לקונספציה, יכול להיות שהוא שבוי לתרבות, יכול להיות שהוא מתבלבל. כן, אדם עושה עבירה, אדם חוטא, אלא אם כן רוח שטות נכנסה בו. כן, אבל בעניין הזה בוודאי ששימו לב למה שכותב פה הרב, תכונות למידות הישראליות המיוחדות הן צניעות, עדינות וישנות, וכל שאר העניינים שמשתלשלים מאיסור העריות. כל מה שלא צניעות, עדינות וישנות, זה כבר גובל לאיסור העריות. כלומר שהאיסור העריות יש לו אין ספור מדרגות. הוא מתחיל ממשהו קטן 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 והולך ואוכל כל חלקה טובה עד שהוא נורא והיום, עד שהוא מגיע למזהות. נכון שהצניעות מוגדרת על ידי הרבה דינים, אבל קודמת להם, לדינים האלה, העמידה יסודית של הצניעות הישראלית, שהיא ההפך מטומאת הגויים. בכל ההלכות הקלות והחומרות באות סביב לזה. העדינות הישראלית היא ההפך הגמור של החוצפה והגסות שבפריצות. לדוגמה, נוהגים כיום לומר שכל מי שחובש כיפה הוא דתי. לאו דווקא. בפוסקים לא ברורה כל כך מידת האיסור שיש בגילוי הראש. כן, גבר שנמצא, יש נושא סיפור בגמרא שאחד עמד בפני רבי עקיבא ללא כיפה על הראש, אז רבי עקיבא התבטא בצורה מאוד חריפה, הוא אמר שהוא בן נידה או בן ממזר, כי צריך שיהיה יסוד בנפש לחוצפה הזאת להיות לפני תלמיד חכם גדול ללא כיפה. זה אדם שידע, יש מוסכמות החברה שלפני תלמיד חכם אז מחסים את הראש, וזה שהוא גילה את הראש ולא אכפת לו מזה, אז ביסוד הנפשי שלו יש איזה קלקול גדול. שמה שאומר פה אותו דבר, נכון שהצניעות מוגדרת על ידי הרבה דינים, והצניעות הישראלית היא ההפך תומת הגויים. כל ההלכות והקלות, הקלות, בין קלות ובין חמורות, באות סביב לזה. העדינות הישראלית היא ההפך הגמור של החוצפה והגסות. אם אני בא לדבר על הכיפה, אז הפוסקים אומרים ש זה לא כל כך מידת איסור להיות בגלוי ראש. אין בעיה של איסור. נכון שההלכה אומרת שאסור לך ללכת 400 ללא כיפה על הראש, אבל זה לא ממש הגדר של איסור. זה לא כמו שאתה עובר על דבר השם, אלא פה אתה פוגם בעניין של הצניעות. אומר הרב, בכל זאת עובדה היא שהצניעות הישראלית מגיעה עד כדי כך, זה ביטוי של צניעות. כיוון שאנחנו נמצאים במקום כזה, מקום, כן? כבודו מלא עולם, אז אנחנו לפני גילוי שכינה אנחנו מכסים את הראש. זה כמו שרבקה, כאשר היא ראתה פעם הראשונה את יצחק והיא ראתה בו את הקדושה הגדולה, אז באופן טבעי היא כיסתה את ראשה, כיסוי הראש. זה לא רק לחסות את הערווה שיש בשיער, אלא גם זה מצד הצניעות הטבעית שבאה לידי ביטוי בקרבה כאשר היא ראתה אדם קדוש. ואם היהודי הוא מתהלך בעולם ומרגיש שהקדוש ברוך הוא מלא עולם, אז הוא מרגיש בצניעות הזאת, כי זה טבעי לו. אז אומר הרב, אחד החוקרים באמריקה בירר מקורות יהודיים וגויים שהיהודים לא הלכו גם בעבר הרחוק בגילוי הראש, אלא זה רק לביטוי של צניעות. זה מה שהוא בא לומר, כך היא המציאות היהודית העדינה והתאורה, להיות עם כיפה. אבל כנגד זה התומעה של החוצפה ושל הפריצות, כן, הבאות לידי ביטוי בבגדים ובאופנים שאדם מתנהג ומדבר, גם בבדיחות שלו וכדומה, זה מבטא מאוד מאוד את ההידרדרות של החברה. לכן החציפות והפריצות שבעריות מסתעפות להרבה עניינים, תכונות ומידות הנמשכות עד את צורת התלבושת, שהיא על גבול ענייני העריות. כי הבגד הוא נעשה באומנות על ידי גדולי הרשעים. הרי האומנים הגדולים שמתכננים את הבגד, או שהם אנשים טהורים והם עושים את הבגד יפה וצנוע, או שהם מתחכמים עם שכל האדם ודמיונו. למשל, האדם יכול להתחכם ולעשות כאילו הוא עושה בגד שהוא צנוע, אבל הוא עושה למשל חריק בסמלה של האישה, באופן שייתן לאדם בידי פעם לרגל או לשוק, שזה עניין של ערווה, להתגלות לרגע אחד ולהתכסות לרגע אחד. ואז מה הוא עושה? הוא ממריץ אצל האדם את הדמיון שלו, כי הוא רואה משהו והוא מדמיין. זה רשות. יש למשל באסלאם אתם תמצאו שיש מין ביגוד כזה, לכן ראשי על הערביות הוא לא חוסך בשבטו, הוא אומר מה שצריך לומר. אבל גם בעולם התרבות המערבי מאוד מאוד, גם אם זה כמעט בית מטבחיים, כלומר שאתה רואה את הבשר ממש על המדף, כן? אבל זה גם פריצות גסה מאוד, כן? זה גס מאוד, זה מתוחכם יותר, אבל שניהם הם כדי לעורר וללבן את היצרים של האדם, של הגסות, של הפריצות. כשישראל נמצאים במגע עם תרבות כזאת, במיד ההזהרה שלא תעשו כמעשה מצרים ולא תעשו כנען וכו', כי זה הגדר, זה הגדר, שלא תלמד מהם, שלא תעשה כמותם, כי זה לא שייך לך ולא דומה לך ולא מתאים לך. אז פה בביגוד יש מה לדבר. אומר הרב, בדורות האחרונים התרבתה מאוד הזנות בעולם, גם בתכונת האופי וגם בתלבושת. זה הופך להיות תרבות, כן? הביגוד של האדם באופן כמעט אבסולוטי הוא ביגוד שהוא לא צנוע. קשה מאוד, צריך, נשותינו צריכות ללכת לחנויות מיוחדות כדי למצוא בגדים. בנותינו צריכות גם כן ללכת בחנויות מאוד מיוחדות, ששם מזמינים בדיוק דגמים כאלה ודגמים כאלה. אבל רוב העולם נכבש על ידי הביגוד הזה של רישות, של חוסר צניעות, עד כדי שהיום אני בטוח שיש הרבה נשים שמתלבשות בצורה ממש לא צנועה, אבל זה לא בא להכרה שלהם, כי כל העולם ככה. הן אפילו לא יודעות שהן לא צנועות. טוב, אולי אני מגזים, שהן לא יודעות שהן לא צנועות, לא צריך להגזים. אדם יש לו הכרה ויש לו שכל ויש לו בחירה, אבל החברה כובשת. ולכן פה אומר הרב, הנה יש בעניין זה היתר ידוע של החפץ חיים ונוגע לקניה. קניה זה החלק התחתון מהברך עד לקרסול, כן? החפץ חיים כידוע הוא עתיר פעם לאישה שיהיה לה מגולה מתחת לברך, בסדר? אבל החפץ חיים היה בחברה שכולם היו אחרים ממה שאנחנו היום. ואם אתה נמצא בחברה כל הזמן מלבנת את היצרים שלך, כלומר אתה בחברה שאתה נמצא בה כל הזמן אנשים שהן לא לבושות יותר מדי בצניעות, אז אתה נמצא בסך גירויים די גבוה. אז אם אתה מתיר בחברה כזאת שסף הגירוי הוא גבוה לראות את הבשר של האישה אפילו בחלק התחתון של הרגל, הדבר הזה עלול להיות לו מחיר של הרהור עבירה, של הסתכלות יתרה, של חוסר צניעות, בריחה מן הטבע הישראלי הפנימי הקדוש העליון האמיתי הנורמלי שהולך לפי הנורמה הישראלית ולא לפי הנורמה החברתית כיום. זה ברור? ולכן החפץ חיים אומר לנו שמותר להיך לגלות את רגלה מתחת לברך, אבל הרב ציודה אומר אמנם אם היה מבטר על הכולה הזאת, אם הרב החפץ חיים היה מבטר על הכולה הזאת, היה יותר טוב, היה טוב יותר. הכנו ביחד שכולות שלא לגבי לשון הרע, איסור לשון הרע מפורסם, אבל ברוב איסורי לשון הרע זה מפורסם. למעשה כל דבר שאתה מדבר לגנות חברך הוא לשון הרע, אבל יש מקומות שאתה צריך לומר לשון הרע. עכשיו הבת שלך צריכה להיפגש עם בחור, אז אתה הולך לרבנים של הבחור הזה או של החברים של הבחור הזה ואתה שואל מה טיבו של הבחור. אם זה אדם מושחת, זה אדם שגנה, שקרן, מגלה עריות וכו', אז אסור לנהל להסתיר דבר כזה, צריך להגיד, כי האדם הזה הולך לחתן את ביתו עם אדם כזה חד ושלום, כי זה נוגע לחיים, זה ברור, זה ברור. לכן יש דברים שהם מותרים ויש דברים שהם אסורים. זה אומר לנו הרב, כמו כן הרב מזכיר, הרב החפץ חיים מזכיר היתר לגבי הפיקורות שמשפיע על הרבים לרעה. אם יש לך ידיעה ברורה שאדם פלוני הפיקורות או מפיץ דעות מזיקות לרבים באופן רוחני, יש מקום להודיע על כך. אבל הרב ציודה הסתייג מזה גם כן, הוא אמר שלשון הרע הוא לשון הרע כמעט בכל מקום. בשתי דוגמאות אלה גילוי החלק שלמטה מן הברך ולשון הרע על הפיקורות, היינו מוותרים על הדקדקנות ההלכתית של החפץ חיים. אחרי שפסק היתר בחלק התחתון של הרגל, פסק כן, אבל היינו מוחלים על היתר בנקודה זו, שהרי קיים באדם יצרה והעריות המכונה בשפה מודרנית נטייה סקסואלית. כן, לאדם יש לו יצר ועריות, זה בא עם עצם הנפש שלו, כי זה יצר קיומי לאדם. אומרת הגמרא וחז"ל מסבירים שלולי יצרה ועריות אז העולם היה שובט, היה נחרב, לכן הדבר הזה הוא חיוני לעולם. אבל בישראל צריך שיתבטא בתאווה המתאימה לעם ישראל. עכשיו אומר לנו הרב שהרי קיים באדם יצרה דעריות המכונה בשפה מודרנית נטייה סקסואלית, יש חשק שבשר גוף האישה יהיה יותר ויותר גלוי, וככל שהוא מגולה יותר, כן נחשב הדבר למציאה במרכאות יותר. אז אם אפשר לייחד וחפץ חיים כדי לגלות את החלק שלמטה מן הדרך, הרי זה מצוין. כלומר, אם התרבות שלנו היום היא כזו של גירויים וכדומה, ואנחנו נמשכים אחרי ההסתכלות, ודאי זה לא טוב שיהיה היתר הזה בתוכנו. זה ברור, היתר הזה הוא מכשיר אותנו. יש אנשים שבודקים שיעורים כמה מותר לגלות. כל זה מבטא חושה של מיעוט ישראליות. כמו כן יש מצבים שבהם הם מתגלה חושה, מתגלה חושה וצניעות אצל גברים, כן? אפילו תלמידי חכמים. הבן אדם יכול להיות תלמיד חכם, אבל הוא עושה ג'וגינג כל יום, עושה ריצה כל יום. אז כדי לעשות את הריצה יש לו שוק, יש לו מכנסיים קצרים, אבל הוא חוץ מהמכנסיים הקצרים והנעליים אפילו קרביים אין לו, ולמעלה גם כן אין לו. אז זה חוסר צניעות. סליחה, זה לא ייתכן. גם אם הוא תלמיד חכם ומופלג ויעשה את זה, אני לא מאמין שאדם שהוא תלמיד חכם ומופלג יעשה את זה, אבל הוא תלמיד חכם שיכול להציר לעצמו דבר כזה, לא. זה לא דבר ש... אז אומר הרב, גם תלמיד חכם צריך להיות צנוע, גם הגברים יש להם להיות צנועים. לא יודע, אבל אני זוכר שבארצות ערב, בארצות ערב, שוב פעם, שם הצניעות היא מדומה, היא קשורה לדבר שכאילו, אבל בעיר אדם מסתובב עם ללא טישרט או ללא ביגוד עליון, עוצרים אותו, אומרים לו, אתה עושים משהו, אם לא, אתה לא מסתובב פה. באסלאם זה לא מקובל שאדם מסתובב פה, שם. זה דבר שצריך לאדם להרגיש באופן טבעי שלא נאה לו להסתובב ככה. כי למה? שוב פעם, בזה שאתה נתיר לעצמך במקצת עצמכות, אתה הסף הגירוי שלך. יותר נכון, העדינות, הרגישות שלך הצניעותית הולכת ויורדת. כמה שאתה יותר מקפיד על גדרי הצניעות, ככה יותר אתה רגיש למתקפות הבלתי צנועות. זה מובן? אם הרגישות שלך על עצמך היא גדולה, אז ממילא אתה יותר רגיש ל... אבל למשל אדם שהוא לא שם פס על הצניעות שלו, אז גם צניעות, חוסר צניעות של אנשים, זה יכול להיראות לו יותר ויותר כדבר, כדגל, כדבר נורמלי. למשל אנחנו היום רואים הרבה נשים עם מכנסיים. אז אם המכנסיים האלה הם קצת רחבות, אז זה לא עושה לנו בעיה. זה בעיה שזה לא עושה לנו בעיה, כי זה לא בגן אישה. זה ברור, הרגישות שלנו יורדת. זה שאנחנו רואים אישה עם שרבולים קצרים, וזה לא עושה לנו, למה? כי רחמן היצלן יש הרבה יותר חמור מזה. אבל עצם זה שהיא בקשר, זה לא טוב, אתה צריך להיות רגיש לדבר הזה. אסור לך להניח את עיניך על הדבר הזה. אז אם אתה רגיש, אז זה נעשה לך, זה עשה כל הזמן בזה. אבל אם אתה, הסף הרגישות שלך ירד, עד כדי כך, כי בחברה אתה שטוף מתמונות כאלה ומהסתכלות כזאת, אז ממילא הדבר הזה הוא מוריד ממך את הרגישות הזאת לסף כזה שהוא בעייתי, ואז ממילא זה מתבטא באורח החיים שלך. כל זה בא להגדיר בנו מה זה קדושים. אנחנו לא עם כשאר העמים. החברה שלנו צריכה לנוק מן הזהות הפנימית הישראלית. ובשביל לנוק מן הזהות הפנימית הישראלית צריכה להיות בתדר של השדרים של התורה. והתדר הזה הוא מדבר עדינות, זה צליל מאוד עדין. אם יש לך אוזן קשבת לדבר, אז אתה תהיה כזה. אבל בשביל שתהיה לך אוזן קשבת, אתה צריך להיות כל הזמן ברגישות גדולה וגם בהקשבה גדולה. זה ברור. לכן פה יש מערכה שלמה על הבגד ועל התחיעות ועל ה... כי בזה מתחיל הקלקול. כאשר אתה קצת בבגד אתה אומר לא נורא, הבת שלי ככה והבת שלי ככה, אז בסוף אתה עלול למצוא בפני בעיה גדולה יותר. הבת שלי לאו דווקא, כשיש לך תפקיד ציבורי, או גם שיש לך תפקיד ציבורי, אתה וחי בחברה, איך אתה מנהל את היחס שלך אל החברה? זה ברור? למשל, אתה עובד בהייטק. מה התמונות שכשאתה נכנס לחדר של הבוס שלך, או של השותף שלך, או של אחד העובדים יחד איתך, ויש לו חדר, ושם יש תמונה לא כל כך תנועה. אני לא מדבר עכשיו על דרך המאבק, אבל אתה תימנע מלהיכנס שם. איך אתה עושה, האם אתה כופה עליו, האם אתה מדבר איתו, זה חוכמה שלמה. אבל האם אתה נכנס לשם או אתה מזמין אותו אליך? מה אתה אגיד לך? רגע, אבל לעולם לא נכנסת אצלי. תגיד לו כן, אני נבעת כל פעם שאני נכנס, משהו אחר. אז הוא יבין אם הוא תחשב בך. בהלכות חז"ל הלכו מאוד רחוק. למשל כתוב שאסור שגבר ימזוג יין לאישה. גם אם אני יושב על יד אשתי ויש לי חבר שמתארח אצלי עם אשתו, אני אתן לאשתי למזוג לה את היין ולא אני אליה. מדוע? כי בזה חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם ואומרים שבזה יש מסרים שגובלים ליצרה דעריות. יכול להיות איזה משהו, קוראים לזה בצרפתית, אבל גם אולי זה סנסואלית. זה כמו שהרב הגדיר בעצמו, שזה מין יצרה איך הוא קרא לזה? בדתי את ההגדרה הזאת. כן, יצרה זה שיש בה סקסואליות מסוימת. יש משהו כלשהו. מה אתה מדבר? מה? נתת קצת טיפת יין לאשתו מול החבר שלך? הוא מחייך איתך, הוא מדבר איתך, הוא סומך עליך, הוא מכיר אותך, ואשתך על ידך. לא, אדוני. זה הולך עד כדי כך. זה נקרא סף רגישות. כל אישה ערבה, אתה שומע מוזיקה, כן? אתה מכיר או שמעת או ראית תמונות של האישה הזאת, אסור לך לשמוע את הקול שלה. יש אומרים גם שלא ראית אותה לעולם, אתה עצם זה שאתה שומע קול, זה דבר ש... טוב. מה אתה... כן? כי חכמים ירדו לסוף דעתו של אדם ואמרו שכל האישה יכול לעורר אצלו תאווה יצרית מסוימת. לכן, להימנע מזה. לכן לגבי השיער, שיער אישה, שוק אישה, ערווה. אבל בשוק יש חומרה יתרה. בשוק זה אדם שמתבונן בשוק האישה. למשל, אדם שילך לים המעורב, כן? יש דיינים שפוסלים אותו לעדות. כי זה דבר שהוא חמור מאוד. כי זה עריות כמעט ממש. יש הבדל בין השוק והשיער. אם אתה מסתכל על אישה והשיער שלה, או מסתכל על השוק של האישה, זה הבדל גדול בחומרה של האיסור. זה ערווה וזה ערווה, אבל זה לא אותה ערווה. זה לא אותה ערווה. כי בשוק יש מטען, הייתי אומר, כפי הגדרת הרב, יש מטען של יצרה בעריות, מטען סקסואלי הרבה יותר גדול ממה שבשיער.
בנות לא...
לא נשואות. מותר שיהיה להם שיער מגולה, ועל פפים שהיו זמנים ותרבויות שגם הילדות הקטנות היו מכסות את ה... אני חושב שאצל העדות מישראל היו ילדים וילדות, הילדות היו גם כן. במסכת ברכות נמצאות ידיעות פסיכולוגיות מסוימות, והקשר להן מופיע בהגדרה מיוחדת של ערווה. מה מובן של ערווה? דברים הגורמים הירורים, או בניסוח מודרני של הרופאים ואנשי מדע, דברים הגורמים גירוי היצר אצל הגבר. כן? אז הנה הרב מדבר על זה, כל אישה, כל באישה ערווה, בגלל שהוא מסוגל לעורר הירור יצרי. הדבר השני הוא שיער. שיער באישה ערווה, מכאן הקפדת הנשים לחסות את ראשן וכל המסתעף מכך. כמו כן, שוק באישה ערווה. כן? במסכת כתובות מופיעה ידיעה פסיכולוגית מעניינת על זרועות מגולות. מבחינת חשק העריות יש חשיבות שהזרועות תהיינה מגולות. יש עוד חלקים בגוף הקשורים ליתר העריות, אבל בדברי חז"ל, בדברי קודשם, מובלט באופן מיוחד השוק. הנה, כן, שהשוק הוא חמור מכל, שאפילו באשתו אסור לומר דברי קדושה כנגדה, אפילו פחות מטפח, מפני שהוא קודם ערעור יותר, כן, הוא מקום ערעור יותר משאר איברים. אם לאישה למשל יש לה סמלה ויש איזה חור או משהו שמגלה משהו מהשוק, לבעלה אסור לקרוא קריאת שמע מולה, גם שהיא מותרת לו, וגם 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 אסור, כי עכשיו הוא לא יכול לקבל עליו עול מלכות שמיים. זה ערווה וזה זה קדושה. טוב, יש הרבה מה להאריך בנושאים האלה בלי סוף של... זה מסתעף לכל העניינים של חברה בימינו, וכיצד החברה מתפקדת בימינו, וכיצד אנחנו מתרבות הלשון ותרבות הביגוד ובכלל החשיפה לתרבות הגויית שיש מהיום, וכיצד אנחנו חוזרים אל הטבע הפנימי שלנו. אבל בוודאי שצריך קודם כל להבין מה זה צניעות בצורה הזאת מעמיקה, ומתוך כך לנסות לנתב את עצמנו בנתיבים של הצניעות, להתרגל לזה, להרגיל את עצמנו, את משפחותינו ואת חיינו בתוך הצניעות הזאת, ומתוך כך יש תיקון גדול עד כדי קדושים תהיו קדוש הנפש. טוב, על זה אירן פין, משהו כלשהו שהדברים של הרב פה, אני צריך להכיר.